על פי המאמר הנה להתבהר עניין המצווה של דין שומר שכר שחייב בגניבה ועבדה ופטור באונסים. כלומר, יש לנו פה דין של שומר שכר, שומר שכר, שומר חינם, כן? הגמרא אומרת שמי ששומר בשכר, נתת לו משהו לשמור והוא שומר, ואתה משלם לו על השמירה הזאת, הוא חייב להחזיר את מה שהוא שמר לך, במידה וגנבו לו או עבד לו מה שהוא שמר. אבל הוא פטור אם זה באונס. בסדר? כי לכל דבר יש שורש בתורה. והנה, עניין שומר חינם ושומר שכר, לפי הנראה הם בבחינת שני עבודות, שתי עבודות הנאמרים במאמר הנ"ל, דהיינו, בחינת העובד בשמחה, שאינו רוצה בשום שכר, עולם הבא וכו'. וזה בחינת שומר חינם. אז פה הוא לקח את השומר שכר, שומר חינם, והוא תרגם את זה למידה חסידית, ששומר מצוות בחינם, או שומר מצוות בשכר. זאת אומרת, אני עושה את המצווה בשביל לקבל פרס, או אני עושה את המצווה כי אני לא רוצה לקבל שום פרס, אני רוצה אותה רק את המצווה בעצמה בשביל מה שהיא. אז זה נקרא, מה זה השכר? שכר עולם הבא כמובן. אז זה נקרא שומר חינם. הוא עושה את זה בשמחה, כי הוא לא מחכה לשום דבר אחר. עצם המצווה עצמה, היא כבר מעניקה לו את השמחה הרצויה. אז הוא לא עושה את זה בשביל, אלא הוא עושה את זה וזה מספיק. כשעושים את הדבר בשביל הדבר עצמו מקבל גובה. אבל כשאתה עושה משהו בשביל משהו אחר, אז מה שאתה עושה בינתיים הוא סתם מעבר. אמרתי לכם שזה ההבדל בין טיול לבין הליכה. כן? אם אתה הולך, ההליכה שלך לא שווה. כי אתה הולך ל... כן? אבל אם אתה מטייל, אתה לא הולך ל... עצם הטיול הוא כבר הנאה. אז לפעמים אנחנו הולכים לרוב הזמן בחיים שלנו. אז מה שבדרך לא אכפת לנו. אתה רוצה לנסוע לירושלים, כל הדרך אתה לא חושב על הדרך בכלל. אבל אם היית יוצא סתם כדי לטייל, כל מטר בדרך הוא הופך להיות העיקר. אז אותו דבר במצוות. אם המצוות שלך הם רק כדי להגיע ליעד, אז המצווה עצמה כבר לא שייכת לשום דבר, היא לא שווה בכלל. למה? כי אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה את העולם הבא. אז המצווה בסדר, אני צריך לעשות את זה, מה אני אעשה? אבל אם אתה לא חושב על העולם הבא כשאתה מקיים את המצווה, אז עצם המצווה עצמה הופכת להיות העולם הבא. בסדר, זה נקרא שומר חינם. לא מחכה לכלום. זה מספיק. זה שומר חינם שאין רוצה בשום שכר. ושומר שכר הוא בחינת העובד על מנת לקבל פרס. כלומר, הוא עובד בשביל השכר. כאן, לענייננו, עולם הבא. וזה בחינת שומר שכר שרוצה שכר, ועל כן חלוקים בדיניהם. כי שומר חינם פטור בכל. למה? כי הוא שמר לך חינם. הלך לאיבוד, נגנב. הוא לא צריך לשלם. כי הוא שמר לך את העצם, את הדבר, חינם. אז הוא חינם, הוא פטור בכל. ושומר שכר חייב בגניבה ועבדה ופטור באונסים. כי לבוא לבחינת שמחה, הנה דהיינו שלא ירצה בשום שכר עולם הבא, הוא על ידי רעמים. ולזה צריכים לפנות המוחים מחמץ. כלומר, להגיע למדרגה כזאת, שהמצוות שאתה מקיים, הן בשביל המצוות עצמן, זה בשביל זה צריך כוח, צריך עצמה. מהי העוצמה? שהוא לא מצפה לשום שכר, אלא הרעמים. מה זה הרעמים? למדנו את זה בשיעורים הקודמים, שצריך לפנות את המוחים מחמץ. כשאדם פנוי, המוח שלו פנוי, אין לו החמצה במוח, אין לו תמיד איזו המתנה לעוד משהו אחר, אלא עצם הדבר של עכשיו מספיק לו, אז האדם הזה חי כל רגע, נהנה מכל רגע, בונה כל רגע. כל רגע הוא בניין, כל רגע הוא גאולה. ולכן האדם הזה הוא ברמה אחרת לחלוטין. ולכן כל מה שקורה אצלו, הוא לא רוצה את השכר של עולם הבא, כי עולם הבא שלו זה המצווה בעצמו. הוא כבר חלק, כן, בעולם הבא ברגע שהוא מקיים את המצווה. הרי המצווה היא עולם הבא. בעולם הזה. כי בתוך המצווה נמצא המצווה. נכון? קודש בריחו. אז אם המצווה נמצא בתוך המצווה, עצם העובדה שאני מקיים את המצווה, אני נדבק במצווה. אז המצווה ואני הופכים להיות דבר אחד. אז זה כבר צריך להספיק לי. כלומר, אני לא אוהב אותך בגלל שנסענו ביחד לירושלים. אני אוהב אותך בגלל שאנחנו ביחד, לא חשוב איפה נהיה. אז ברגע שאני מתייחס לקודש בריחו בדבר כזה, שכל מצווה הופכת בשבילי להיות עוד חיבור, עוד ייחוד בינינו, זה כבר מספיק לי. כן? לפני כל מצווה אומרים המקובלים, לשם ייחוד. מה זה לשם ייחוד? כן? כאילו הם מזדווגים כל פעם שהם עושים מצווה. אתם יודעים מה זה? זה מדרגה אילאית, גדולה מאוד, זה לא סתם מילים, לשם ייחוד. לשם ייחוד, אני עכשיו הולך להתייחד, ואני הולך לייחד את קודש הברכו עם השכינה, עם כנסת ישראל, במצווה הקטנה הזאת. אין מצווה קטנה, מצווה לאומית גדולה, עוברת דרכי עכשיו בפרט. אז זה צריך לפנות את עצמך מכל מיני חימוץ, אם אתה רוצה להגיע למדרגה כזאת. זה היה גם ממחשבות זרות.
לגבי העתיד, אני דיברנו על זה שבאמת לא לחיות את העתיד, לחיות את עכשיו את ההוויה. אבל בכל זאת כולנו פה יודעים שיש לנו סדר יום, יש לנו דברים לעשות, אז משהו מעתיד כן מושך אותנו תמיד.
תמיד, חייב. אבל בלי לזלזל בהווה. כלומר, אם העתיד הופך להיות אובייקט, את יכולה לשרוף מלא דברים בדרך, נכון? מחמת זלזול. לזה אנחנו לא רוצים להגיע. אנחנו רוצים שהעתיד יהיה אומנם מול העיניים שלנו, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו יעד. אבל אנחנו אומרים שהיעד הזה בנוי מכל היעדים הקטנים שעד ליעד הגדול. בשום פנים ואופן אנחנו לא מזלזלים בדרך כדי להגיע למטרה. המטרה לא מקדשת את האמצעים במובן הזר, אלא במובן היהודי. היא כן מקדשת את האמצעים. כל אמצעי הופך להיות מקודש על ידי היעד, על ידי המטרה. המטרה מקדשת את כל האמצעים הקטנים. אז כל דרך, כל צעד, כל שעל, הופך להיות מקודש מהמטרה.
שהוא חלק מהמטרה.
נכון. וכשאתה אוסף את כל הקטנים האלה, בעצם זאת המטרה. הציפייה לישועה גדולה מהישועה עצמה. בסדר? יש הוספה, אלון, ראיתי חיוך, עולם הבא.
אבל זה בדיוק, מה אני חתגלי את זה במילים של גאולה וישועה.
טוב. אני לא אמרת, אני רואה. טוב, אז כנראה ששמעתי לך. אז דהיים ממחשבות זרות, צריך להוציא את המחשבות הזרות האלה. כלומר, מה זה מחשבה זרה כאן? מחשבה שמה שאתה עושה עכשיו לא שווה. כי מה ששווה לי זה מה שיהיה עוד... עוד לא יודע למה, עוד לא יודע כמה. כי אף פעם לא תגיע לזה בעצם. אתה תמיד תהיה בדרך כלשהי. אז מי שמחכה רק למטרה, הוא כל הזמן בדיכאון. כל החיים שלו הוא חי בדיכאון. ומי שחי את הרגע כחלק מהמטרה עצמה, הוא כל הזמן בשמחה. הנה, יש לכם פה את התרופה נגד דיכאון. כן, מי שדיכאוני זה תמיד בגלל שהוא מחכה למשהו אחר, מחר. והוא לא חי את השמחה העכשווית שלו, את הרגע העכשווי, את הגאולה העכשווית שלו. ומי שתמיד בשמחה, זה זה שחי את הרגע. השמח בחלקו של עכשיו. זה לכן השמח בחלקו, לא בשלם. מי שרוצה רק את השלם, הוא אף פעם לא יהיה בשמחה. הוא חייב להיות שמח בחלקים. כן, הנה, זה החידוש עכשיו. שמח בחלקו. אז לכן צריך לפנות את המחשבה שלו מזרות, מהירורים זרים, כן, מכל מיני דברים שזורקים אותו יותר מדי רחוק לעתיד. וגם צריכים לשמור היראה שלא יהיה לו יראות נפולות. כן? כלומר, לכוון את היראות שלו, את היראה שלו, הבלעדית לקודש הברכו. יראת הרוממות. אז לא להיות כמו זקן שכל הזמן חי בעבר, לא להיות משוגע שכל הזמן חי בעתיד, אלא להיות בן אדם נורמלי, שחי ברובה, יודע מאיפה הוא בא, יודע לאן הוא הולך, אבל הוא חי את הרובה שלו. זה נקרא הוויה, הוויה לשון מובן. כן, את ההוויה שלו. ואז הוא בריא, אז הוא בתפארת. כן, הוויה זה תמיד בתפארת. ואז יכולים לשמוע כל רעמים, הרעמים, למה הוא שומע את כל הרעמים? מה זה הביטוי הזה כל הזמן שחוזר כאן אצל הרב? הוא כל רגע נמצא במעמד הר סיני. כלומר, כל רגע בקונטקט הזה של האין סוף עם הסוף. מה זה מעמד הר סיני? בסיכום גדול. חיבור העולמות. כן, הקדוש ברוך הוא יורד לעולם שלנו. חיבור העולמות, זהו.
אני שקרא יסוד תפארת.
כן, נכון, נכון. אתם יודעים למה הוא התכוון. נראינו לעצמם. כן, אז זה העניין. אז זה חשוב מאוד להבין את זה, שאם היעד שלך הוא רגעי, כן, והוא לא שווה, אתה מפספס משהו, ואם היעד שלך, כן, הוא כל רגע ורגע נתון, אז אתה אוסף את כל הרגעים האלה, וכל רגע היית בגאולה. כל שנה ושנה בפסח נגאלת, כל יום ויום, כן, מיליטה, כן, ואברהם זקן בימין, והשם דרך את אברהם, בכל, בכל, כן, בכל רגע של הכל הזה.
אגב, הרב, שמעתי משהו שהרב אישר לי, בהקשר, שאומר, היות ועכשיו אנחנו, אחרון נכנסנו, היינו בשנת צד במדינה, עכשיו אנחנו בעצם חיים בשנת צד, אז...
בינה.
ברוך השם, אנחנו עוזרים את הסיבובים ואת העיגולים ונכנסים לעולם, מה זה דיבורי, אבל זה הרעיון הזה. מה, נכנסים לסתם?
זה מה שאמרה לי הבת שלי בת שבע, שבוע. אמרתי לה, נו, 62, אמרתי, לא, לא 62, זה כבר 63. סיימנו את ה-62, היום הולדת הוא בעצם זמן של סיום, אז אנחנו מתחילים את ה... אז אמרתי לה, אז לפי זה אנחנו בעולם הבינה. כן, בסטודיו אנחנו דיברנו על זה. אז אמרתי לה, אנחנו בסג, כן, כולם סג יחדיו. ככה כתוב בפסוק, כן, סג זה כולם יהיה יחד. כלומר זה סוד, זה סוד, זה החיבור. עולם הבא זה לא סתם איזו מדרגה, זה מדרגה של אחדות. אז בסג מתאחדים, חוזרים לאחדות, לאחד, שלפני הפיזור. כן, לכלל שקודם לפרטים.
לכן זה יצא השנה אולי גם במלכות בתפארת ולא ביסוד. בגלל שהעבירו את זה, זה היה ממש גילוי.
כן, נכון.
אולי בזכות העניין
שלנו. נכון, נכון, בהחלט. תמיד יש מנגנון שהוא מחושב מלמעלה, כן? איך זה יצא? על כל פנים, הבניין הוא בניין חזק. בניין של... שצריך לראות בו, שצריך לראות עוד בו, בכל רגע נתון את ההשלמה הזו. תמיד. ולא לצפות למשהו אחר. אנחנו שם עכשיו. אנחנו עכשיו באותו רגע, ברגע הזה, שם כבר. במדרגה הנקראת שם. דרך אגב, מי שלא רואה את זה, אז הוא לא, אף פעם לא רואה גאולה. אף פעם. כל מה שתיתן לו, זה אף פעם לא יהיה גאולה.
אף פעם לא תשויות מוזן.
מה?
אף פעם לא תשויות.
נכון. אף פעם לא תהיה גאולה.
זה יכול, עכשיו, שחר כך.
בדיוק. אף פעם הוא לא יראה גאולה. וזה קטסטרופה. כי הוא תמיד חי באיזה מין ייאוש פנימי. כן, אז הוא שורף את כל העכשיו. תרתי משמע. כן, הוא ישרוף את כל מה שיש עכשיו. ישרוף את דגל ישראל, ישרוף את המדינה, ישרוף את כל מה שקורה. כמו שלצערנו קרה השבוע. כי הוא לא יודע, הוא לא מבין.
זה היה
הזוי.
כן.
אני
יודע,
זה הזוי הסיפור הזה. שם משוגעים. לא ראית את הכתוביות אתמול במאה שערים.
מה קרה?
כן. ערבים כן, ציונים לא.
גם הילדים שלנו לפעמים קצת בוכים.
צריך זמן. צריך זמן, צריך חינוך. אתמול הייתי בכביש. נוסע לכיוון מרכז הארץ ואני מקבל טלפון מנהג מונית, בוכה, נהג מונית. הוא אומר, מה קורה? הוא אומר לי, אני ב... לא חשוב, הבנתם איפה. אומר להם ליד שלטים ככה, כל הרחוב מלא שלטים. אני פשוט בוכה. כן לערבים, לא לציונים.
כן. הוא חושב שהם מיעוט.
כן, נכון, נכון. אז לכן גם, גם, גם זה חלק מהתהליך. צריך לראות את זה כחיתול, כן, שצריך לזרוק. עם הלכלוך, אבל לא לזרוק את הילד. ואזי יכולים לשמוע כל הרעמים, ואז זוכים לשמחה. תמיד זה הולך ביחד. אם אתה זוכה לשמוע את זה, אתה בשמחה. דהיינו שלא ירצה שום שכר עולם הבא. אפילו במילים הכי פשוטות. אני לא רוצה את החלק הבא. מספיק לי מה שיש לי עכשיו, הזה. בשכר המצווה. כלומר, זה לא מצווה לשם, אלא המצווה בעצמה. המצווה עושה אותי צדק.
לשמה.
כן, לא אמרתי לשם משהו אחר. אלא מצווה, בשביל המצווה, לשמה. כן, אבל לא לשם. לשם משהו.
לשם ייחוד.
כן, אבל המצווה עצמה עושה את זה. לא שאני על ידי המצווה, כן, זוכה למדרגה אחר כך של... ואני כותב לי בונוסים בפנקס.
האמצעי הוא
המטרה. בדיוק. כן, האמצעי הופך להיות מטרה בלי לשכוח את המטרה הכללית, כן? כי אם האמצעי הופך להיות מטרה, את כבר יכולה לשכוח גם את המטרה. אז צריך להיזהר מאוד, זה מאוד בעדינות, הולכים על ביצים פה.
מתוך שלא לשמר, בעזרת
השם נגיע בעזרת השם. והנה השומר חינם שבחינתו הוא בחינה זו. זה נקרא שומר חינם בהלכה. כן, תראו איך הוא הפך את ההלכה הפשוטה ששומר משהו מחברו חינם, לשומר מצוות חינם. ראינו חינת העובד שאינו רוצה לשום שכר, על כן, אחר שהוא מבחינה זו, על כן הוא פטור בכל. כי מאחר שהוא מבחינה זו ולבחינה זו אי אפשר לזכות, כי אם כשמתקנים ומתארים המוח והיראה, כשהמוח דהיינו הדעת והיראה מתוקנים, אז אין שום הזק ונזק. אז הוא פטור בכל דבר. הוא כבר לא חי את הפחד הזה של מה יתנו לי בגלל שעשיתי עכשיו. כי כל רגע שלו הוא שלם. יש שני מיני הזקות, כלומר נזקים, והם גניבה ועבדה ואונסים. והנה גניבה ועבדה הוא על ידי גם הדעת. כלומר, מתי אתה יכול לאבד משהו? כשהדעת שלך לא נמצאת בדבר. זה נקרא גניבה ועבדה. גנבו ממך את הדבר הזה כי אתה לא מרוכז בדבר הזה. הדבר הזה שלך עבד בגלל שאתה לא שם.
או שאתה לא נגד. אתה חושב, אתה לא מרגיש מלא.
נכון. אז הדבר הזה לא חשוב לך. לכשה עצמו. אתה מאבד את המפתח של הרכב כי המפתח לא מעניין אותך. מה שמעניין אותך זה הרכב, אפילו לא. זה ללכת ל. אבל אם כל דבר היה חשוב, לא היית שוכח, לא היית מפתח, לא איפה נמצא הרכב, לא... כל מדרגה באמצע. אז לכן זה נקרא גם הדעת. כי כל הגניבות והעבדות הם על ידי הסתלקות הדעת. ברגע שהדעת תסתלק, הדבר שלך עבד. איבדת את המדרגה. זאת אומרת שבאותו רגע איבדת את הדעת בדבר הזה. איבדת את הריכוז בעניין הזה. כי הדבר הזה אתה מראה באופן אוטומטי שהדבר הזה לא חשוב לך. עובדה, אתה לא יודע איפה הוא. ברגע שאתה לא מאבד דבר, זאת אומרת שאתה נותן משקל וחשיבות לכל דבר ודבר. אז זה חינוך, כמובן שזה קשה. בחיים שלנו, אבל צריך להתרגל לאט לאט. אנחנו לא משיגים את הדברים בבת אחת, וגם אנחנו לא רוצים לפי זה. אלא כל דבר הוא חשוב, גם העבודה שלנו חשובה יום יום.
מצד אחד, האופטימיזציה הזאת היא משרתת אצלנו הרבה דברים בחיים, אפשר
לזלזל בה. נכון.
כל התהליך של הקריאה לדוגמה של ילדים, זה משהו שהם חייבים לרכוש, או כל מיני דברים, לדוגמה איך להגיע לכיתה שלי, הוא חייב להפוך את זה לאופן אוטומטי,
אי אפשר לגמרי לפסול את זה. כן, אבל הוא חייב כדי להגיע לכיתה, להיזהר בכביש. שלא יידרס על ידי מכונית. נכון?
אז שוב, זה עוד פעם המניה של העתיד וההווה. לא לזלזל בשניהם.
לא לזלזל בשניהם, זה מה שאמרתי. צריך להיזהר. כן, אדם פוחד מכלב, קופץ על הכביש. אז מה הוא עשה? הוא פחד מהכלב, רצה להציל את עצמו מנשיכה. אבל חס ושלום יש מכונית בכביש. אז מה יותר גרוע? אז צריך להיזהר כל הזמן, כן, לא לעזור מדרגה בשביל מדרגה אחרת, כשאתה חושב שהמדרגה האחרת היא עכשיו יותר. כן, כל הזמן צריך לראות בעצם את הכלל ואת הפרט. כלל הוא פרט הוא כלל. כלל הוא פרט הוא כלל. ואין דבר שיוצא מן הכלל, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זאת אומרת, אתה צריך ראייה כוללת ופרטנית. זה אדם שהוא בעצם גאון. גם באדם נכנס לחדר, אני זוכר כשהיה לנו אימונים בלוחמה בטרור, היו מכניסים אותנו לכיתה. כן, אנחנו יושבים ככה, מדברים. המפקד נכנס אחרי 10 דקות, כולם החוצה. מה כולם החוצה? תשבו עכשיו, יושבים באיזה מקום אחר. תכתבו את כל מה שראיתם בחדר שהייתם. כלל ופרט, כמה שאתה יכול יותר. אז מי שלא היה שם, הוא היה שם רק בהמתנה. מדבר עם החברים שלו, מפטפט. לא רק כלום מהחדר, כלום. כי החדר היה רק חדר המתנה ל... אבל מי שכל רגע חשוב לו, נכנס לחדר, מסתכל על כל מה שקורה כאן, כמה מטר מרובע יש פה, כמה חלונות, כמה זה, וגם כן מדבר, וגם כן בהמתנה, אבל הוא לא מזלזל בשום דבר. אז אתה בונה את המנגנון שלך, היו רוצים לבנות אותנו בצורה כזאת. וזה עזר לי בחיים המון, זה עוזר לי המון בחיים.
שמה?
שכל פעם אני נכנס לאיזשהו מקום, מסתכל על משהו, או על מישהו, או על לימוד, אני גם רואה את הכלל של הלימוד, וגם נכנס לפרטיו, ולא מזלזל בכלום. זה בונה, זה חשוב מאוד.
אם נכנסתי לחדר הזה, וראיתי שיש פה מספר חלונות כזה וכזה, מספר כיסאות, הסתכלתי לדברים האלה, איך זה באמת ישרת אותי?
זה מה שאני עכשיו אומר. זה כשאת פותחת ספר...
לא ספר, חדר.
לא חשוב, אבל זה חינך אותך למשהו אחר. גם החדר בעצמו, עצם העובדה שאת מסתכלת על המציאות בצורה כזאת, כשתסתכלי על בן אדם עוד 10 דקות...
תתפסי
התנהגות. מה תסתכלי? אותו דבר. תסתכלי על החדר, כלומר הבן אדם, ועל פרטיו. את תדעי לחבר את הכלל עם הפרט בכל דבר, כי את לומדת, זה מתחנכת לדבר הזה, לראייה כפולה של כלל ופרט. לא אחת ולא השנייה בלבד, שניהם. כלומר, בואו נתרגם את זה למילים שלנו של השיעור, עולם הבא ועולם הזה. העולם הבא זה הכלל, עולם הזה זה הפרט. אם את מסוגלת לחבר בין שניהם כל רגע נתון, זהו, זה השמחה. כן, אז אתם רואים, כן? עבודה חיצונית כזאת, זרה, כן, שלא קשורה לתורה, נותנת לך אפילו אמצעים, כן, ואפשרות ללמוד לחיים שלך כל דבר. מכל דבר אתה לומד. אין דבר שהוא בעצם חול. זה אפשרות שתחול בו הקדושה. זה נקרא חול. מלשון חלול. בסדר? אז לא לאבד. כי זה הסתלקות הדעת. כי עיקר הגניבה הוא בלי ידיעה בדעת. אותו דבר, אבדה. אסור להגיע למצב כזה של אבדה. זה לא טוב. תנסה להתגבר על הדבר הזה. אז לחנך, לחנך לא לאבד דברים קטנים. ילד קטן, אתה לא תגיד לו את השיעור הזה ברמה הזאת. אבל תלמד אותו לא לאבד דברים. כי כשהוא לא יאבד דברים קטנים מהכיס, הוא לא יאבד את הלימוד שלו כשהוא יתחיל ללמוד רציני. ככה מחנכים. כן, בעקיפין אתה מלמד אותו את הדבר העיקרי שלך. לאו דווקא דרך לימוד עכשיו, כי הלימוד עכשיו לא מעניין אותו. אז מה שיעניין אותו זה דברים אחרים. אז שחק איתו בקלפים. כן, ובקלפים, כן, תן לו קלפים הפוכים, ותגיד לו, הנה, תשכח פה זה כמה, פה זה כמה. כן, המשחק הזה משחקי זיכרון כל יום. בסדר? אז אותו דבר, מי השחקנים הקדומים בשחמט ובכל מיני? זה אלה שרואים את הכלל והפרט. הם יודעים בדיוק את הפרט איפה הם נמצאים עכשיו, אבל הם יודעים גם את המהלך הכללי. והם יודעים לחשב אפילו 30-40 מהלכים קדימה. כן. אז אתה לא יכול נגד בן אדם כזה, הוא הופך להיות גאון. כן? כי הוא נמצא בעולם הזה ובעולם הבא, בעוד שאתה רק בעולם הזה. תמיד מי שנמצא מחוץ למשחק רואה יותר טוב, נכון? תמיד יש איזה עד אחד שעומד לך ליד ואומר לך, תזיז את זה, מה, אתה לא רואה? אתה תפסיק, עזוב אותי, תן לי לצחק. למה זה רואה יותר מזה? הוא משחק. כי הוא יותר מדי בפרטי. ראו למעלה, רואה את כל המשחק, רואה את המהלך שלו, המהלך שלו, אתה עושה אותו דבר, תקום מדי פעם, תתרחק. תסתכל על המהלך הכולל, אתה תראה שאתה יותר שולט בו. אתה, כשאתה יותר מדי בפרט, אתה כבר לא רואה כלום. לא רואה כלום. רק את המהלך הקפצ'וק שיר כקטן שלך, האף, ולא רואה יותר מזה. זה לא ככה בונים חיים. טוב. אז כי עיקר גניבה הוא בלי ידיעת האדם וכן העבדה, נמצא שגניבה והעבדה הם על ידי הסתלקות הדעת ועל ידי בחינת פגם הדעת, זה נקרא פגם הדעת חס ושלום. אבל אונסים, כן, זה אונס. דהיינו ליסטי מזוין, בא אחד שודד חס ושלום. זה אתה כבר לא, זה לא תלוי בך, כן? או חיירה, הם בידיעת האדם. כלומר, אתה רצית לשמור על הדבר הזה, אבל הוא בא זה אונס. הוא בא עם נשק, מה אתה רוצה?
אומרים שגם שם זה משהו שקשור בך, שאתה מסיים את המציאות הזאת.
בסדר, אבל לא צריך יותר מדי ליפול לשיגעון, כי זה יכול לשגע את האדם. כן. מנגנון כזה של חשיבה יכול יותר מדי לשגע את האדם, כי האדם כבר לא בריא. הוא כל הזמן חי בפחד.
למה בפחד? להפך. הוא
חייב במין
מדורות כזאת שהוא בעצם, איפה שהוא נמצא, שם זה מה
שהוא יקבל. כן, אבל הבעיה הזאת זה שרוב האנשים, כן, ייכנסו למין מחלה נפשית מהדבר הזה. וכל דבר קטן יתרגמו לאיזה מין מהלך, כן? והאדם הזה כבר לא חי במציאות של העולם הזה. והוא מעניש את עצמו כל רגע. הוא תופס את המקום של הקדוש ברוך.
אני אומרת למנוע, לא להניש, כבר לא...
אבל ברגע שקרה משהו, אדם חס ושלום היה בפיגוע, כן?
הכל מעט השם,
אבל זה אונס. מבחינת ההלכה כאן בעולם הזה זה אונס. לא צריך להגיע לשיגעון, כי אם לא כל הזמן אתה מעניש את עצמך.
לא להניש, לקחת אחריות.
למה אני אומר על להניש? כי זה מה שקורה. אני פוגש מלא אנשים לצערי. שהפכו להיות מיני קוצ'ה בריקו. הם מאנשים את עצמם. וזאת מחלה נפשית, זה כבר מחלה נפשית. שלשום הייתי במצווה. בן אדם, מאניש את עצמו כל רגע, אמרתי לו, תגיד לי, קוראים לך קוצ'ה בריקו? כי אני לא ידעתי שאני מתפלל אליך כל יום, אני שמח לפגוש אותך. זאת אומרת, יונה, מה אתה, לא מבין מה אתה אומר לי. כן, כשאני אומר ברוך אתה השם, אני מתכוון אליך, עכשיו אני יודע. אומרים למה? כי אתה בעל העונשים, בעל הזה, אתה שולט על העונש, אתה מאמיש את עצמך, אתה קובע מה יהיה לך. בן אדם שהגיע למחלה נפשית כזאת, שהוא חז ושלום, קובע איזה עונש יהיה לו. למשל, מחר בבוקר אסור לי לאכול עד שעה 12, כי אתמול בלילה עשיתי כך וכך וכך. גם קובע את העונש, גם קובע את המשקל של העונש. זה פשוט מחלה נפשית, האדם הזה צריך להשפז אותו.
גם
כי לפי מה שמור אמרה, שכל דבר שהוא מגיע באונס, גם אתה אשם בדבר הזה.
לא עניין של
אשם. אז למה זה הגיע לך?
כי מבחינת הדעתית, אותו אנס החליט שהוא בא אליך, למה הוא לא בא למישהו אחר?
אז עוד פעם.
אבל איזה גבול כאילו...
לכן אני אומר שזה חד ושלום גבול השיגעון. למה ההלכה קבעה שזה נקרא אונס? כי זה אונס. אל תכניס את עצמך כל רגע נתון שאתה אחראי על הכל. כן, צריך לרדת לפרופורציות, כי אם לא זה גאווה כבר. צריך להיזהר מאוד. אני לא אחראי על כל העולם.
אני לא רואה את זה ככה, אני רואה את זה כאחריות אישית על החיים. ואם חד ושלום משהו יקרה, אז להגיד בצניעות ובענווה דווקא, הכל מעט השם.
בסדר,
אבל כן לעשות את
זה. אבל רוב האנשים לא עושים את זה ככה.
בסדר, אתה
חושב. יש לפעמים ש...
סכנה.
גניבה ועבדה זה... אתה גרמת למוכן להסתלק? ואונס זה א' נס בעצמו.
כן.
אונס.
כן, יפה. זאת אומרת, יש אם... עוד פעם, יש לנו מדד. מהו המדד? ההלכה. ההלכה באה לשמור אותנו, ואם היא אומרת לי להלכה דה פקטו בעולם הזה שאונס זה אונס, אל תעשה מהאונס גם כן הפך מהאונס אתה. כי אם לא, אז כל פעם שאישה תאנס, אז תגיד, זה השפטה.
לא צריך לטפל בה, לא
להגיד שיש לו... לא, אבל יביאו, יגידו, תשמעי, את הבאת את זה על עצמך.
חס ושלום. להבין שיש שם איזושהי בעיה, היא זקוקה לטיפול.
למה היא?
או לפני הטראומה או לפני האונס.
זה, אבל למה היא? קודם כל.
גרתי.
למה? לא בגלל מה שהיא עשתה שהביא אותה לאונס, בגלל האונס עצמו. בסדר? זאת אומרת שצריך לטפל בבעיה כשהיא בעיה עצמה. התורה אומרת לך שכשחז ושלום נערה הייתה בשדה, ומישהו אנס אותה, לא, התורה לא ממשיכה כמה פסוקים, כן, אמור לנערה בגללך היה הדבר הזה. לא. כתוב על האונס שהוא כמו רוצח. והנה אין צעקה ואין שומע. אז לא להפוך את הדברים, כי אם לא כל העולם הזה הופך להיות מעוות חז ושלום.
מכל הנסיעות שהתארכים להתאגל בכל. אבל מצד שני, עכשיו פרגים על זה, אמרו, דיברתי עם איזה מישהו, אמרתי לה, שאני לא יודע למה, אמרתי לה, שזה בדיוק אותו דבר. אמרתי לה, להפך, תסתכל על זה להפך. קיבלתי את עכשיו את המדרגה הזו. לא, זה היה מינון נסון. עכשיו עכשיו הדברים רואים, בגלל שאת ראויה, כאילו, מנסים אותך.
כן, בסדר. נכון, אבל צריך להיזהר.
לא, לא בטור, כאילו,
נכון, אני מבין, אני מבין. כן. כמו השואה. מי זה השם הראשון? הנאצים עם מחשמה וזכרה. מה, אני אפיל את זה על היהודים עוד? להתחיל למצוא כל מיני דברים? היה, היה, מה נעשה? אנחנו לא מבינים, אנחנו קטנים. אבל אל תפיל יותר מדי רק על היהודים, על היהודים, הכל בגללך, ואתה הופך להיות... כן, אתה לא יכול לחיות בצורה כזאת. אי אפשר לחיות, זה משגע את האנשים חס ושלום. אז צריך להיות קצת יותר באיזי. אז רק שאינו יכול להתגבר עליהם, אך הם באים על ידי גם העירות הנפולות. אז פה הוא נותן לך בכל זאת האחריות, כן, אנחנו הולכים קצת לכיוון של מור, אומר, למה הדבר הזה של אונס? בגלל שיש לך עירות נפולות. אז העירות הנפולות במרכאות, כן, מזמינות דברים כאלה. אז כוון את העירות שלך רק לשם. כי מי שאין מעלה, מעלה את כל העירות הנפולות לשורשן, דיינו לעירה העליונה, אזי הוא מתיירה מכל דבר. החיים שלו הופכים להיות מסכת פחד. כל רגע נתון הוא פוחד ממשהו. ואתם תשימו לב, תשימו לב לאנשים. אני לא יודע אם אתם מקשיבים, כן? אני קצת מפתח את ההקשבה הזאת למילים שחוזרות אצל כל אחד ואחד. יש אנשים ש... כל חמש דקות, וואי, זה מפחיד, וואי, זה פחד, אימאלה, כל מיני דברים כאלה, זה הכל, הכל, הכל אותו דבר. פחד, 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 בכל מיני כיוונים קטנים. האדם הזה, כולו מודרך על ידי פחד אחד גדול. כן, והפחד, הפחד הגדול, הוא שלושה אפשרויות, שלוש אפשרויות. או להיאחר, להיבלע, להיעלם. או שמישהו זר ייכנס בך, או למות. זאת אומרת, זה שלושה פחדים שקיימים ביקום. כלומר, או להיאנס, שמישהו אחר נכנס בך, או להיבלע, שמישהו אחר בולע אותך, או שאתה מת. בגדול, אלו הם הפחדים. אתה הולך לפסיכולוג, יש לך טראומות ופחדים, אחת מהם זה מה שקורה כאן. אז כל אחד עם הפחדים שלו, זה מפחד מזה, זה מפחד מזה, וזה מפחד מזה, אבל אם תנווט, תגיע לאחד מהשלוש שעכשיו אמרתי. כגון מליסטים, הנה, הליסטים זה מי שנכנס וגונב אותך, או גונב לך, לוקח משהו ממך, מהמציאות שלך, או מחיה רעה, זה יבולע אותך. כן, זה הבולולו הזה שיבוא ויאכל אותך, כמו שאומרים לילדים, כן, אולי יסתור. בדורות הקודמים, זה מה שהיו אומרים לילדים הקטנים. יבוא ההוא, יבלע אותך, נגמר, אתה תיעלם הלילה. המסכן, הילד הולך לישון בטראומה, מסתכל.
מעניין באמת כמה באמת לילדים שלכאורה אין להם דעות דמות. יש להם את הפחדים.
בגלל שמכניסים להם את הדברים האלה. מכניסים להם. ילד באופן טבעי אין לו את הפחדים האלה. הוא מפחד בגלל שהוא חל ליד אנשים גדולים שבתת מודע מעבירים להם את הפחדים שלהם אל הילד. אמא שכל רגע אומר, זה, עדי, עדו, עדו. כל זה, כל שנייה כזאת מעבירה לילד, זה אסור, זה פחד מזה, זה פחד. תשימו לב לפחדים שיש לכם בחיים, זה פחדים שאמרו לכם יום אחד, כן, מזה, וואי וואי, כשהייתי קטן, מישהו סיפר לכם, היה טראומה. אז הטראומה שלו עובדת אליך עכשיו. ולאט לאט אתה בונה את החיים שלך לפי טראומות של אחרים.
זאת
אומרת,
מה שנקרא סך כל
הטראומות
של כל
דורותיך. נכון, נכון. זה השליות, זה נכון שליות. אז אתה לוקח איתך תיק גב, שלא שייך לך בכלל. ואנחנו בפסיכולוגיה יהודית אומרים, תפסיק ללכת עם מזוודות שלא שייכות לך. תחזיר את המזוודה בשדה תעופה, אל תיקח כל מזוודה של השטיח. כל מי שקצת דומה למזוודה שלך, אתה אומר, מה אכפת לי, אני אקח את זאת, כל אחד בסופו של דבר יהיה לו מזוודה. מתאכבן! מה קורה? אתה לא יכול לפתור, זה לא שלך. אז יש לך בגדים שם, תחתונים וגופיות ומכנסיים, בכלל לא במידה שלך, זה בדרך כלל, זה אישה. ואתה הייתה לך מזוודה של גבר, או להפך. ואתה כל החיים שלך הולך עם המזוודה הזאת. תעשו לכם לסרט, כן? אתה הולך עם חברה שלך למסעדה, אתה עם המזוודה. אתה הולך לישון, אתה עם המזוודה שלך לידה. אתה הולך לשירותים, אתה נכנס בקושי עם המזוודה. אתה הולך לצבא עם המזוודה. כל אחד הולך עם מלא מזוודות שלא שייכות. אתה צריך להתפטר מהמזוודות האלה באהדה. מוריי ורבותיי, כל מי שהיה לפניי, הגב שלי גדול מאוד, רחב מאוד, אבל אני לא יכול לחיות עם המזוודות שלכם. אני אוהב אתכם, אבל אני מחזיר לכם את המזוודות שלכם, ואני מתחיל לפתוח את המזוודה שלי. המזוודה שלי, אני סידרתי את הדברים, אני יודע בדיוק איפה זה כל אחד
ואחד.
כן? אז זה צריך כל אחד לפתוח את המזוודה שלו בחיים ולהפסיק לקחת על עצמו דברים של מישהו אחר.
נוכל שלהורים שלנו.
בוודאי, אני אומר הכל ברמז, אבל אתם יודעים, כן. הורים וסבים וסבתות וכמה דורות אתה הולך לך. אז קח את הדברים הטובים. קח את האור שלהם, כן? ותפסיק לקחת את הבעיות של כל העולם. אתה לא ישו, כן? שכאילו הוא לוקח, זה הנצרות, כן? הטון הזה של חתיכת עץ שאתה הולך איתו כמו איזה משוגע וכולך קרוע ועידן, כן? למה? כי הוא מחולל מפשעים, הוא חשב שהוא המשיח, אז הוא לוקח את כל הדאגות, את כל הכאב של כל העולם על הגב, כן? זה הביטוי. צריך להפסיק לחיות כמו, כן, אלויין. להישאר תקוע במצב, 2000 שנה. עם מסמרים עשר. צא מהתקיעות שלך, כן? הנצרות זה להיות תקוע, תלוי באוויר. בדיוק זה. וזה יהודי, לא לשכוח. כן? בכל כנסייה שמכבדת את עצמה, נמצא יהודי.
כמו שמעתי איזה אנלוגיה בין ישו ותרח, זה היה מעניין. היהודי הראשון שמחר אידיאולוגיות.
בוודאי, תמיד היהדות מכרה פצלים. מה היום מוכר תרח, אבי אברהם? עבודות זרות, פצלים. מה זה אומר? שהיהדות בכל הדורות, אנחנו מוכרים את הדת לעולם.
אז מה יוצא מזה? שכאילו הוא האל של האלים.
נכון, נכון. כי אנחנו, למה קונים פסלים מיהודים? במרכאות. למה אנחנו מייצרים אלוהים? אנחנו ייצרנו אלוהים, נכון? ישו יהודי. בשביל הגויים הוא אלוהים. זאת אומרת שאנחנו מייצרי האלים. למה? כי באופן אוטומטי כל האומות יודעות שזה בא מישראל.
יש בזה משהו בריא.
בתת מודע, הם יודעים שזה בא מאצלנו. כי אנחנו הכי קרובים לאל. ישראל. כן, זה חברה. ישראל. יש ישראל גז, יש ישראל, ישראליף, יש מלא ישראל.
מה שאל אותי שבוע מישהו, אני לא זמן דתייה, אני כאילו, אני דתייה. אבל התחלתי להסביר את העניין הזה באמת, שזה חשוב, שזה לא הכיסוי שלי וזה, אל תתאה, זה לא מה שאתה רואה, זה דרך חיים. כבר אני רוצה שימתי שם משהו.
כן, ברוך השם, ברוך השם. את משנה כל רגע, כל רגע. כי אנחנו אפילו לא מבינים. ישבתי באותה בר מצווה, שישו, ביום העצמאות, הייתה לנו בר מצווה. הייתה אישה לידי פה, עם מראה חזות חילונית כזאת. וכל אנשים פה. והיה עיתונאי מולי, שאיתו עשיתי את התוכנית שבוע שעבר. אז דיברנו על התוכנית קצת, והתחלנו לזה, ולפתח, וזה, והיא כאילו אוכלת. טוב, באיזשהו שלב אמרתי לו, שלום, מזל טוב, אנחנו הולכים. היא קמה מהר, רצפה אחריי. אומרת לי, איפה יש שיעורים? אמרתי לה, יש את הקולי, קחי את הקולי וזה. אמרתי לי, בחיים לא שמעתי, אני חילוני, ואני רוצה ללמוד תורה, אבל כל מה שלמדתי עד היום בכלל לא נכנס לי, כי זה מגעיל אותי, את הצורה. אבל מה שאמרת, מה אמרתי? כלום! נשבע כלום! דקה! דיברנו, ככה סתם. אמרתי, זה אני רוצה ללמוד את התורה הזאת. אמרתי, נתתי לה, בעזרת השם. אז כל רגע שאת אומרת משהו, תדעי לך שזה עושה פירות, זה כן נטייה. כגון מליסטים או חיי רעה וכיוצא, והם יכולים להתגבר עליו, חז ושלום. אז הוא כל הזמן בפחד. כל אלו האונסים מליסטים, כן, כולם הם מבחינת העירות הנפולות שמתלבשו בזה הדבר כידוע. אז צריך לעשות תיקון, להפסיק לפחד מכל דבר. כן, להכניס את העירה, עירת השם, ואז זה מונע את כל העירות הנפולות. ומי שזוכה לתקן העירה העליונה בשלמות, מעלה כל העירות הנפולות לשורשה, הרי שאתה עושה את זה, אזי אין מכירה משום דבר. לא נשאר לך כבר פחד לכלום. כן, השתמשתי בכל הפחד, סליחה, אין מגמר.
אז כל העירות הנפולות זה כל ההלכות שלנו, כל המצוות שלנו, שאנחנו מעלים אותן לשורשם, זה בעצם שאנחנו מחברים אותן לעולם הבא, מעצם עשיית המצווה.
נכון, נכון, כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ובעולם שלנו זה חייב, גם כן בלי להפוך את זה לפן של מצוות.
בחיים.
כלומר, תדע לך שיש פה שולט ומדריך. שמנהיג את כל ההיסטוריה ואת כל הבניין. אז תתחיל להתרפא מהטראומות הקטנות שיש לך. כי אתה פוחד מזה, ואתה פוחד משם, ואתה פוחד מזו, ואתה פוחד מכל מיני מדריכות. למה? כי השתמשת יותר מדי בפחדים, פיזרת יותר מדי פחדים, לא נשארת בשביל קודשי ברכו. אז תאסוף את כל הפחדים שפיזרת מכל מיני מקומות, תגיד, כל הפחדים האלה, זה יראה, אני כבר הופך את המילה, ואני נותן את זה לקודשי ברכו. אז כמה שתהיה ביראת השם, כן, כשיבוא איזה פחד מערבים, תגיד, לא נשאר לי בכיס, מצטער, אין כבר יראה, אני לא מפחד. אני לא מפחד ממני, אני מפחד רק מקודשי ברכו, יש לי יראת השם. אז כל הדברים הקטנים הופכים להיות משהו אחר בכלל. כן, אז עבודה.
יש מגזר של אנשים שלפעמים אני רואה אותם מתארים, ואני אומר, איך אין להם פחד?
נכון.
כי ממש, כי זה צד שזה מוגזם קצת.
כן. זה נשמע כבר של נפשתכם,
זה באמת אנשים בלי פחד.
כן, אבל צריך להיזהר, כן, צריך להיות זהיר. כן, רמחת. רמח"ל אומר, כן, זהירות מביאה לידי, אתה צריך להיות זהיר. זה לא אומר שאתה פחדן, אבל אתה זהיר. אתה לא סתם נכנס בחירוף נפש בלי שום תכנון. חיילי צה"ל יש להם אומץ, אבל הם צריכים תכנון כדי להיכנס לבית שיש בו מחבלים. זה לא סתם לרוץ כמו משוגעים ולראות. יש כבני ירי, יש כל מיני דברים חכמים. כמה שאפשר למנוע, תמנע. אז לכן הם מגזלן, הם מחיה רעה וכיוצא בזה, כל אחד והבולול שלו.
בצבא
רואים
גזלן.
מה?
אני צוחק, בצבא, כן,
אני
חושב
שזה נחל
גזלן.
גזלן, כן. צריך להיזהר
מהגזלן.
כן, מהגזלן. מה
הצחיקות לך,
הבולול?
הבולול,
גדלנו
על זה.
לא הבולול, אתם זה הבוללה.
יש כל אחד והזה, טוב.
זה, אתה לא יודע, בבינה זה, זה.
תיזהר יבוא הבולול הזה.
הייתי לוקחת סקאלה, שמצד אחד יש את האמיץ, מצד אחד יש את הפחדן, אמיץ, פחדן, ובאמצע זה זהיר, אני מצמיד את
הפרק. אבל הזהיר הוא באמיץ, צריך להיות באומץ. האומץ הוא חלק מהיהדות, הנגאלת. להיזהר מאוד. כן, הגאולה שלנו היא חייבת להיות בד בבד עם אומץ. עם אומץ ועם גאווה לאומית.
זה לא הולך ביחד. זה לא מילה אחרת לאמיץ, זה לא אמיץ, זה לא בקיצוניות.
נכון.
זה דווקא באמצע.
זה אמיץ, זה אמיץ.
אז מה זה המילה האחרת?
זה להיות משוגע.
תזיל.
לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה שיגעון. זאת אומרת, לא לקחת בחשבון שום דבר. זהו, צלצלו.
הגבורה נצחית.
טוב. אין הפסקה. זה יש הפסקה.
הגבורה נצחית. תסתכל עם את השיעור.
אוקיי. אז זהו, אז זה צריך לעזות השם לצאת עם הכוחות האלה. המשך יבוא.
תודה רבה. יופי.